הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה קורה?
בסדר, יופי, יום חמישי, 29 ביולי.
יולי seems to be the longest month. אני רוצה להגיד לך שזה היה חתיכת יולי ארוך.
כן.
זה היה יולי ארוך. איפה הימים שהשבועות היו עוברים חולפים ביאף?
כי קרה המון.
שבט אדר נסיינר סיוון תמוץ ואב. יולי, לקחת זמן. גם חם, חם, אז אתה מרגיש כאילו את התשישות והאיטיות של היולי על הראש שלך.
גם קרה המון ביולי. כל עניין, היו המון, נגיד, אירועי מזג אוויר קיצוניים, זה החודש כאילו אולי הכי משוגע בהיסטוריה של כדור הארץ. והיה המון אקשן, וכמובן קורון שכאילו זחלה בכל יולי.
אבל באופן כללי הייתה זחילה, באופן כללי יולי זחל.
כן,
אני מקווה שאוגוסט יהיה טיפה יותר נמרץ. אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין מה אתה אומר, אבל הוא ייפתח קשוח מאוד אוגוסט, מאוד קשוח. הולך להיות גל חום משוגע שבוע הבא, כל השבוע.
אני פחות לוקח ללב.
חום מעט את הזמן.
כן, אבל אני פחות לוקח ללב את מזג האוויר, אבל אני מבין, כאילו, הייתי איזה שחום.
חום מעט את הזמן, זה דבר ידוע.
מעט את הזמן, כן. כן. אני גם מרגיש לפעמים שהמזגנים בבית שלי הם מותשים, כאילו, ברמה משוגעת. הם ממש לפעמים, אני שומע אותם זועקים לעזרה, זה מין זעק, כאילו, פנימית, אני שומע אותם זועקים לעזרה.
ניקית הפילטרים לאחרונה?
אתמול.
יפה, יפה מאוד.
אני מאוד מקפיד לעשות את זה.
כי אני מתחילת הקיץ הזה אומר, אני חייב לעשות את הסיבוב הזה, את החצי יום הזה שאני מקדיש לניקוי פילטרים.
למה חצי? מה זה מזגן מרכזי?
זה לא מזגן מרכזי, יש כל...
יש הרבה מזגנים.
יש הרבה מזגנים
בחדרים. לא, שני מזגנים, מוצאית אז נקה.
ואיכשהו לא הצלחתי להביא את עצמי לעשות את זה עד כה.
זה דבר פשוט מאוד.
ואני יודע שזה לא יעיל ובזבזני ופוגע בקירור של המזגן.
אני ניקיתי אתמול את הפילטרים, והיה לי את הלילה הזה שתמיד יש לי אחרי ניקוי הפילטרים, שבו אני לא מאמין כמה קר יותר בחדר.
כן. ואתה אומר, מסכן, המזגן, איך לא נתתי לו לעבוד כמו שהוא רוצה?
נכון, נכון. ולאן הלך כל הקור, כל הטוב שיש לו להציע? מה רציתי להגיד לך? כן. יפעת שאשא ביטון.
כן.
אפשר לדבר רגע על יפעת שאשא ביטון?
בטח.
אני חושב שנעשה לה עוול. אני חושב שעושים עוול ליפעת שאשא ביטון, שרת החינוך. ראיתי אותה אתמול בריאיון בחדשות 12 אצל קרן מרציאנו יחד עם עמית סגל, שהם שני אנשי חדשות שאני מאוד 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 מעריך. הם היו מאוד תוקפניים כלפיה ובלתי הוגנים. מה עמדותיה האישיות של יפעת שאשא ביטון בנוגע לחיסונים, אני לא יודע. אבל הדבר שהיא אומרת, ושגם אותו אומרת יפה בן דוד, הוא דבר לכל הפחות הגיוני. זאת אומרת, אני עדיין לא החלטתי אם זה הצד הצודק בוויכוח, אבל הוא ללא ספק דבר שאני יכול להבין אותו, הוא ללא ספק טיעון מנומק, והוא ללא ספק משהו שבעיניי צריך, אפשר וצריך להימצא עמו בדיאלוג.
שמע, אני לא ראיתי את הרעיון, ראיתי רק את הציטוטים הנבחרים ממנו.
עם הפשע. שאתה
שומע את שרת החינוך אומרת להכניס...
הייתי חזק.
להכניס חיסונים לבתי ספר זה פשע. אז אתה אומר, שוב, אני לא ראיתי את כל הרעיון, לא יודע מה ההקשר של זה, אבל מבחוץ זה נראה כמו, אתה יודע, אישה הזויה מעולם הקונספירציה, ולא יכול להיות שהיא שרת החינוך ועומדת בראש המערכת.
אז אני אגיד לך ככה, אני לא נוהג הרבה להשתמש בביטוי הוצאה מהקשרו, אבל זה העניין עם הפשע, זה אמירה שהוצאה מהקשרה, ונורא התנפלו. תשמע, היא אומרת דבר פשוט, היא אומרת, יש, לא יודע כמה, 6 או 8 ימי לימוד בספטמבר. בתי הספר, הלימודים, כל הסיטואציה הלימודית, הפכו בשנה האחרונה לדלקת איומה ונורא. זה האופן שבו אני מנסח את זה. זה הכל כבר קשור בקורונה, זאת אומרת, אנחנו מקבלים כאן איזשהו משהו שנרצה או לא, הוא כולל פוסט-טראומה, שבתי הספר יישארו נקיים מזה. מוסיפה ואומרת יפה בן דוד, הרי אתה לא רק מחסן את הילדים, אתה מקבל אישורים מההורים, הרי זה ההורה מחליט אם הילד יתחסן או לא. כלומר, יהיו הורים שיסכימו שהילדים שלהם יתחסנו, והורים שלא יסכימו שהילדים שלהם יתחסנו. אפשר להתווכח על זה מהיום עד מחר, אבל אתה עדיין מייצר איזשהו סוג של מעמדות בבית הספר. אתה בעצם ממשיך את החיבור הזה, שהוא חיבור של אין ברירה, ושהוא בבסיס שלו חיבור מעוות בין מערכת החינוך לבין הקורונה. עכשיו, היא לא אומרת, יפעת שאשא ביטון, אל תתחסנו. היא גם אמרה אתמול, תתחסנו. קצת עלה לה בבריאות להגיד את זה.
כן, כן, כי היא לא כזה בעניין.
לא אוהבת, בסדר.
נזכיר רק שבשבוע שעבר בחדשות 13 פנו אל השרים ושאלו מי מהם חיסן את הילדים, והיא לא ענתה.
לא ענתה, בסדר.
ואגב, גם עוד בתקופת ממשלת ביבי, היא הייתה...
לא,
אני לא יודע אם היא מתנגדת חיסונים, אם היא כופרת במדע, אבל את הדבר הספציפי, את החיסון הספציפי הזה, אני חושב שהיא לא... היא לא ססה ביטון.
גם אתמול היא אמרה, תתחסנו. אבל לא בבתי הספר. בתי ספר לא צריכים להיות המקום שמחסנים בו.
הם אמרו לה, אבל יש חיסוני שפעת בבתי ספר.
נכון, הם אמרו לה, יש חיסוני שפעת בבתי ספר, אבל היא אמרה, זה לא אותו דבר, והיא צודקת. זאת אומרת, ברגע הזה שהם העלו את עניין חיסוני השפעת, היא כבר הייתה קצת מותקפת מדי בשביל לענות. אבל הרי ברור שזה לא אותו דבר. אנחנו מתעלמים מהמשמעות הרגשית של קורונה לעומת מחלות אחרות, ועוד אצל מי אנחנו מתעלמים? אני אצל ילדים קטנים. אבל... להגיד לילד, אתה הולך עכשיו להתחסן לקורונה בבית הספר, זה כמו להגיד לו, יש חיסון את עבר משולש, לא יודע מה, בבית ספר. זה הרי לא אותו דבר. תנו לילדים ללמוד. הילדים האלה, החינוך שלהם כפוף לקורונה בדרכים קונקרטיות ומטאפוריות כבר יותר משנה. תעזבו אותם ותנו להם ללמוד. זה כל מה שהיא אומרת. עכשיו, יכול להיות שבסופו של דבר החליטו כן לחסן בבתי הספר, ויגידו בסדר, זה האופציה הפחות גרועה. וזה יהיה בסדר. אבל הטיעונים שמשמיע משרד החינוך ושמשמיע שרת החינוך, הם טיעונים מנומקים וטובים וששווה לחשוב עליהם, ולא צריך להיכנס להיסטריה הזאת מולה, ולא צריך להתיר דמה ברמה כזאת שהיום בכל העיתונים היא כבר כאילו הסמל של המשוגעות והטיפול הלקוי. תקרא מרציאל ואני מצייג על הרגו אותה אתמול.
כן.
הרגו אותה.
הם יכולים...
בוודאי, הם יכולים להתנקש, הרי הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ועם המון המון כוח, ואם הם צריכים
להתנקש. כן, ויכולות רטוריות נהדרות.
אלה השניים שאתה לא רוצה להיכנס אליהם לפה.
וואו, לגמרי.
ואותם מרגו קצת.
השאלה היא שוב, כי... אתה יודע, אני מבין מה שאתה אומר, שזה כאילו לא, שהדיון יכול להיות ענייני גם סביב הסוגיה הזאת.
בדיוק.
ולא
בדיוק.
משוגע סביב נכון. הסוגיה הזאת. כי יכול להיות שהיא טועה אגב, כי באמת אם יש עכשיו, אנחנו כרגע במינוס של מיליון מתחסנים, והם המנוע, הם הדלק של הפצת המגפה עכשיו, למרות שגם מחוסנים נדבקים, אבל הלא מחוסנים כמובן באחוזים הרבה יותר גדולים נדבקים, וילדים אנחנו יודעים שהם מפיצים וחוטפים בגל הזה הרבה יותר, ובתי ספר אנחנו יודעים שהם חממות נהדרות לקורונה.
אז אין ברירה.
יכול להיות.
יכול להיות שאין יכול ברירה. להיות. אבל אין ברירה, זה כבר סוג מאוד מאוד מסוים של טיעון. אם בסופו של דבר אין ברירה, אין בזה כדי לבטל את הדברים בעלי המשמעות שאומרת שרת החינוך. יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נגיד, אוקיי, יש אמת בדבריה, אבל אין ברירה. אבל יש אמת בדבריה. ואנשים צריכים טיפה להקשיב כשהיא מדברת, כי יש אמת, יש הרבה אמת בדבריה. ואני לא רואה לי ילדים, כן? אני כאילו אין לי זכות להתבטא בנושא, אבל קפצו.
יש את הסיבוב עם שרון אלרועי פרייס, דוקטור שרון אלרועי פרייס.
כן.
שלפני כמה ימים היו הדלפות על זה שבכירים בקבינט הקורונה אומרים ש... לא משנה מה יפעת שאשא ביטון זה, ההוראות יעברו מעל הראש שלה, אוקיי?
כן, ובכלל יש כל מיני הדלפות שכאילו היא מכונה, שרון אלרועי מטורללת.
ואז כן. אחרי זה שאמרו שלא משנה מה היא תגיד, הקפסולות וכזה, זה יעבור מעל הראש שלה. בהדלפה פרסם מאיר מרציאנו בחדשות 13, שבכיר בקבינט הקורונה אומר על שרון אלרועי פרייס שהיא מטורללת וצורחת והיסטרית. ולא מגובה בנתונים והיסטרית.
שרק חומרים שהבכיר זה בעצם,
אז לא, אנחנו יודעים מי זה הבכיר, צריך לכתוב את זה, אתה יודע, בכתב הרב מגדרי. אני חושב שזה יהיה יותר קרוב לאמת. שוב, אני לא יודע את זה בוודאות, אבל יש, אתה יודע, הנחה של כל מי שקצת עוקב, שהקאמבק הזה, הטיל המונחה לכיוונה של שרון אלרועי פרייס הגיע יום אחרי.
אתה מבין שקרן מרציאנו שאלה אתמול את יפעת שאשא ביטון, אמרה לה, שרון אלרועי פרייס מטורללת והיסטרית? עכשיו, זה נוסח כל כך טוב, כי ראית אותה, ברור, אנחנו לא מסכימות.
אתה יודע, כי באמת הצרכים כאן התקשורת הסביר יכול להניח שאמירה כזאת הגיעה מהכיוון של יפעת שאשא ביטון.
ברד ובהר היטב אתמול שזו ההנחה.
כן. אז יש שם הקרב שהוא, אתה יודע, זה כבר נהיה קצת פחות ענייני. זה כבר כאילו מנותק מה, יש שם איזה מין יצרים ו...
יש כוח.
ואגו שמשתולל, והכל כאילו סביב איזה דרך עניינית, זה שהופכת להיות מאוד מאוד אישית ומכוערת.
בוא נדבר בזה שהציבור פחות סלחן לקרבות אגו שכאלה, כשהן בין שתי נשים, לעומת זה שהן בין שני גברים, ואז אוטומטית זה נראה לך גם ענייני ולא רק אגו.
נכון, למרות שכשהציטוט הזה הובא, שנאמר בכיר בקורונה אמר שהיא צורחת והיסטרית, אז יפה אמרת מרי שלום במהדורה של טיעונים מהעולם השוביניסטי, ואם מישהו היה רוצה להעביר ביקורת על מנהל משרד בריאות גבר או ממונה על בריאות, לא היה משתמש במילה היסטרי וצורח של פעלים שמשויכים לנשים. היה אומר, הוא לא רציונלי, הוא משוגע אפילו, הוא מתנהל בטירוף.
יותר מזה, היה אומר, הוא מאיים, הוא עושה טרור. זאת אומרת, הוא היה אומר כל מיני דברים שהם אולי שליליים, אבל שמשמרים את הכוח אצלו.
בדיוק.
בעוד שמטורללת, צורחת והיסטרית, זה כאילו היא באיזה מין סרט משלה.
איבדה שליטה.
בדיוק. איבדה שליטה.
אבל כשאתה מניח שזה בא בסופו של דבר מ...
בסדר, זה משהו אחר.
בחיר נקודה.
אבל אני לא... עדיין מה שאמרה, תמר שהוא אמרו...
הוא נכון, הוא נכון.
אבל אנחנו הרי יודעים איך אנחנו חיים, כשהתותחים מועמים, הפמיניזם שותק. ברגע שאנחנו כולנו בהיסטריה, אז ברור שמישהו יגיד על אישה שהיא... מה היה לפני כמה ימים? כן. ישב גבי ברבש אצל יונית לוי, ונשאל איזושהי שאלה על הבוסטר, שמה בוסטר, אז גם הצחקתי הבוסטר, כשנעשה בוסטרים שלא אותו, אבל משהו, איזו שאלה כזו, והוא אמר, הבנות הכינו מצגת, ואז,
מה?
הבנות הכינו מצגת, או הבנות הכינו גרפים, ואז עלו, אתה יודע, הגרפים האלה שהם, שהם של, של חדשות 12.
כן. אז איזה בנות? הבנות תחקרניות, לא יודע מה, נשות הגרפיקה בחדשות 12? או
כזה מין.
הצוות המזכירות שלו בבית חולים?
כך או כך, זה לא, זה הרי לא לגיטימי, כך או כך.
הבנות הכינו מצגת?
מה זה הבנות הכינו מצגת?
וואו, איזה דיבור של...
עכשיו, אני מניח שזה מתוך החדשות, כי זה היה בשפה של החדשות, אבל אז נגיד, לא יודע מה, יש שם שתי... מעצבות גרפיות שעובדות בחדשות 12, אתה רוצה להגיד שנכין, אתה רוצה לתת להן קרדיט? בבקשה, תן להן קרדיט. אתה רוצה להגיד, המעצבות הגרפיות הכינו? כשאתה אומר, הבנות הכינו, כשאתה מיידע את המגדר שלהן בשירותך, זה באמת הקטנת ההקטנות.
ועוד...
הבנות הכינו.
ועוד, כשאתה נוקב במגדר, זאת ההקטנה, הרי הוא לא היה אומר, אם היו מעצבים גרפיים, הוא לא אומר, הבנים הכינו מצגת.
בדיוק.
וכשאתה תשמע כמה זה נשמע לנו מוזר, אפילו להגיד את זה.
אם הוא היה בכלל אומר, הוא היה אומר, המעצבים הכינו, המפיקים הכינו, הבנות הכינו, זה כאילו התפקיד שלנו להיות הבנות.
הבנות שמכינות.
שמכינות. לפעמים הן מכינות קפה, לפעמים הן מכינות מצגת, לפעמים הן מכינות כתבות. אבל בכל מקרה הן על עבודת ההכנה.
כן.
ואז enters אדון ברבש ו...
מציג.
מציג, בדיוק.
אתה יודע מה קורה כשהבנות מסתבכות עם המצגת? הן להיות היסטריות.
היסטריות. מטורללות מאוד. צורחות. מעמדות שליטה, בהחלט. אל תבואו יותר לטלוויזיה אם אתם לא יודעים לדבר. כחוק, תלמדו לדבר, ואז תצטלמו לטלוויזיה.
מה נסגר עם המשקפיים, אגב, עדיין? ברבש? משקפי...
גם זו נשמה.
גם זו, תראה איך
אני...
רואים שאני לא רואה חדשות 12.
גם זו עם משקפי האישה, הוא לא הופיע איזה זמן. לשאלתך סביר להניח שעדיין משקפי אישה ולא פחות מעשרה זוגות. ברבש למיטב זיכרוני הלך על משקפיים רגילים, זאת אומרת מהמדף המיועד לגברים, אבל...
שהבנות הלכו להביא מהקניון.
בדיוק. כי הוא מאוד רגיש לעניין המגדר כנראה.
תכף אנחנו עם iDigital, המומחים של אפל בישראל. תקנו את מסך האייפון שלכם ב-iDigital ומינו נזקים שעלולים להיגרם ממסכים לא מקוריים. והבוקר, אתם מספרים לנו מתי העתיקו מכם רעיון מקורי, רעיון שלכם, משהו שאתם חשבתם, אולי ביצעתם, אבל הרסו אותו, קלקלו אותו, לקחו רעיון מקורי שלכם, הרסו אותו, או שלקחו רעיון מקורי שלכם וממש עשו איתו דברים מאוד יפים, כאלה שאתם לא הצלחתם בעצמכם אפילו לעשות. אז מתי רעיונות שלכם?
פשוט נלקחו מכם.
כן.
פשוט נלקחו מכם ועבר עליהם משהו.
1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99 הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מתי לקחו לכם רעיון ומה עשו איתו. ספרו לנו, 1-900-7-2-99-99
ופשוט נלקח מכם.
1-900-7-2-99-99
about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you like this when shit don't go your way. You needed me to fix it and like me, I did, but I've been. Quicker than I could've ever, you know that hurt. Swear for a while I'm still on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you like this when shit don't go your way. You needed me to fix it and like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it.
דיגיטלי בחסות iDigital, המומחים של אפל בישראל. חדש, נשבר לכם מסך האייפון? החליפו למסך אפל מקורי בתוך שעתיים בלבד וימנעו מנזקים הנגרמים על ידי מסכים לא מקוריים. בסניפי iDigital נבחרים, כפוף לתקנון.
רותם, בוקר טוב.
בוקר טוב, מעניינים?
בסדר, מעניינים.
בסדר גמור, מעולה.
רותם, קבלי מתן 3-1 של STM, מתנת iDigital. אולי תזכי גם ברמקול בלוטוס גדול של אנקר בשווי 749 שקלים. ספרי לנו בבקשה, רותם, מתי גנבו ממך רעיון מקורי שלך?
אוקיי, זה היה מזמן בלימודי אדריכלות. עבדנו בקבוצות, וזה היה בסמסטר ראשון. והיינו צריכים להציג סגנונות אדריכלות, לחשוב על דרך להציג. לנו היה לעשות אדריכלות סגנון אקלקטי, שזה לוקחים כמה סגנונות ביחד ומערבבים אותו בבניין. והיה לנו, היה לי רעיון לבנות איזשהו ציר מרכזי ולבנות עליו קומות, לכל קומה, בכל חזית, לעשות הדפסה של חזית אחרת, ושזה היה כמו לגו כזה, שמסובבים אותו ואפשר להחליף את הקומות.
וככה מאוד התלהבו מהרעיון. וכל קומה מייצגת סגנון אחר אדריכלי.
זה כל קומה יש בה כמה סגנונות, וגם אפשר לשחק עם זה. זה לא הרעיון בסגנון אקלקטי, שאתה לוקח כמה אפיונים.
זאת אומרת, זה לא בהכרח בית מגורים הדבר שהצבת.
הצגנו את הרעיון.
משהו, קונספט כזה.
קונספט, כן.
אוקיי. וזה הרעיון ממש, שלך.
נכון. וממש ממש עפו על הרעיון. ואחר כך חשבנו עם המנחה, והיא שאלה מי חשב על הרעיון הזה? ומי שקפצה ואמרה אני. כן.
לידך כשאת שם?
ואני כאילו, גם מההלם וגם מהמבוכה, וגם לא רציתי כל כך להביך אותה כנראה, שותקתי. לא הגבתי.
לא עשית אפילו איזה פרצוף? הרי לשם כך נועדו פרצופים.
יכול להיות שהיה לי פרצוף עמום. אני לא צילמתי את עצמי באותו הרגע.
אבל לא הסתובבתי אליה, ואמרת לה על המקום, תגידי, what the fuck?
לא, לא. זהו, בגלל זה עד היום אני זוכרת את זה. כן. אתה זוכר, כי אתה יצאת לא טוב עם עצמך, בסופו של דבר.
נשים, אבל מול מתקפות, הם קצת קופים, נו.
וזהו, אחר כך שאלתי אותה, למה עשית את זה בעצם? אחד על אחד.
כן.
היא אמרה, ככה, כי רציתי.
היא אמרה ככה כי רציתי, זאת אומרת, אפילו לא היה ביניכן ויכוח על זה שאת זו.
לא, לא, לא היה ויכוח, זה היה מין...
וואו.
כן, כן, וככה זה נשאר, ובסופו של דבר גם בציונים היא קיבלה באיזה 10 נקודות יותר מכולנו.
רגע, ואת אומרת שהייתם בקבוצה, אז מה חברי הקבוצה האחרים חשבו על האירוע הזה?
אף אחד לא הגיב, אף אחד לא הגיב.
אבל אחר כך לא עשית איזה סוג של קצת מאומה, משהו?
לא, נראה לי שסטודנט, סמסטר ראשון, ככה אתה עוד בשוק, קולט מה קורה בסביבה.
כן, אבל בקטע החברתי, תזבי כאילו את הציונים.
אתה צודק, בגלל זה אני עד היום זוכרת את זה, הנה, עזרתם לי לסגור פינה קצת.
ואחר כך עוד למדתם ביחד עד סוף התואר?
כן.
והמשיכה להיות דוחה?
נראה לי שקצת התרחקתי, אז אולי הייתי פחות חשופה.
סביר אני אחר כך שכן.
אירועים, יכול להיות, אני לא יודעת. אתם סלחנית לאנשים.
את עובדת היום כאדריכלית, רותם?
עבדתי כמה שנים כאדריכלית נוף, והיום כבר לא.
מה את עושה?
מדריכת טיולים.
מדריכת טיולים, וואלה.
עבדתי לעבוד עם אנשים יותר... זורמים.
תודה רבה רותם.
בכיף, אחלה יום.
ביי.
כי אנשים הרי עושים דברים, אבל לעשות את זה בצורה כל כך ישירה ושקופה וגרועה. אני לא יודע אם זה פחות טוב או יותר טוב.
זה יותר מוזר.
זה יותר מוזר.
יותר הגיוני כאילו לטשטש, להכחיש ולהעלים. אבל הסיבוב הזה ששאלה אותה למה עשית זה, אמרה, כי רציתי.
כי רציתי.
זה ממש התנהגות סובבת.
אנטיסטיאלית.
כן.
דניאל.
היי, שלום טל, שלום אביעד, בוקר טוב.
מה שלומך, דניאל?
בסדר, מה העניינים?
אחלה.
דניאל, גם אתה מקבל מתן 3-1 של STM, זה מתנת iDigital, שמזכירים לכם שעם מסכי אייפון לא מקוריים, קשה מאוד להגיע לאטימות מלאה, והאייפון נחשף לנזקי נוזלים ואבק, שעשויים לגרום לקורוזיה ברכיבים העדינים. ספר לנו בבקשה, דניאל, את הרעיון המקורי שלך שלקחו.
לפני זה, למעלה מעשור, למדתי באוניברסיטה, ו... הייתה איתי אפילו יותר מדידה, אין לנו סוג של קשר רומנטי, ולמדנו ביחד, והיינו צריכים להגיש עבודה, כאילו כל אחד היה צריך להגיש עבודה בשיטות מחקר. היא ביקשה ממני רק לראות איך העבודה נראית, כאילו היא לא בדיוק הבינה איך עושים, עבודה שלי הייתה גמורה. נתתי לה אותה, והיא פשוט הגישה אותה, בלי לדבר איתי, בלי כלום.
מה? אבל זאת בת זוג שלך?
בוא נגיד זה, כאילו, היינו כאילו, כן, טיפה יותר מידידים.
אוקיי. בסדר, לג'יט.
סופר, לא, ברמת לג'יט, ההתנהגות שלה לא לג'יט.
ברור. מה זה מטורף? היא הגישה אותה כמו שהיא?
כמו שהיא, כלום, לא שינתה.
וזה היה לפני שאתה הגשת? או במקביל להגשת?
לפני.
זאת אומרת, לך לא נותרה ברירה אלא לשנות את העבודה שלך כדי שלא יאשימו אותך בהתקה.
אני לא ידעתי, אנחנו פשוט כאילו, היא לא יודעת שהיא הגישה. היא לא אמרה לי. אני גם הגשתי.
כן.
ואז זימנו אותנו לוועדת משמעת. וואי. זה הכל. זה היה כאילו ממש סיפור והכל. אבל אני רוסי, ומה אנחנו רוסים חייבים לעשות? להשמיד שני דברים, דמוקרטיה והי הידיעה. כל העבודה שלי הייתה כמעט בלי היי הידיעה והכל, והמרצה שלי הכירה את העבודות הקודמות שלי, והבינו שכאילו שזו עבודה שלי.
זאת אומרת,
הייתה הבחנה מבריקה
שיכולה לבוא רק מרוסי, שיש לו גם את הלגיטימציה להגיד את זה. זאת אומרת, אותה הבחורה שהיה לך איתה קשר רומנטי, היא לא הייתה רוסיה.
לא, היא לא הייתה רוסיה.
ולכן מהשפה של העבודה היה ברור למרצה שזו עבודה שלך.
כן, כמו שניים אוחזים בטלית, זה שלי וזה שלי, ואז כאילו בואו נבדוק את הסימנים, והסימנים כאילו שמבינים זה כאילו שעבודה שלי.
כן, יפה שאתה מקפיד ואתה לא אומר העבודה שלי, אתה אומר זאת עבודה שלי.
רגע, דיברת איתה על זה? מה היה לה להגיד?
כלום, פשוט כלום, כאילו היא תלמה, פשוט כאילו זה כאילו אני עד היום לא הבנתי מה ואיך.
אבל לא היה שום רגע אחרי שבו התייצבת מול אמרת, איך עשית לי דבר כזה?
שאלתי, איך עשית? כאילו, למה?
אז מה אמרה?
היא פשוט נתקעה לי בטלפון, כי ככה היא לא הייתה מוכנה לדבר איתי, כשהיא ענתה לי בטלפון עם טלפון אחר, היא לא פשוט נתקעה לי, שהבינה שזה אני, וזהו. אני כאילו לא...
וזהו,
ונגמר? וזהו, ונגמרו יחסים מן הסתם.
כן.
לקח לך שנייה, לא נגמרו היחסים?
לא, נגמרו יחסים, פשוט אני כאילו נזכרתי בזה.
אוקיי.
זאת אומרת, כאילו, הבנפיט, הפינוק הזה שהיה לך, זה נגמר גם הוא.
כי לרגע היה נשמע כאילו סיימתם את היחסים, אבל הבנפיט המשיך עוד טיפה.
לא, ממש לא.
שתקנו לפני ואחרי.
טוב, דניאל, אני פשוט רוצה שנייה לחזור לציטוט שלך, שיש שני דברים שרוסים אוהבים, לא הבנתי אם זה להשמיד או להשמיט.
להשמיד.
דמוקרטיה והידיעה, אני פשוט רוצה לכתוב את זה לעצמי.
אבל שוב, לך אין לגיטימציה, אתה לא יכול לגנוב ממנו.
בסדר, בחוגים מסוימים אני יכול להשתמש בזה.
מאוד מסוימים, אינטימיים מאוד, עם הרבה קרבה.
תודה רבה דניאל.
תודה.
בבקשה,
ביי. למי ניתן את הפרס? האם לדניאל הסיפור הזה, או רותם עם האדריכלות? נראה לי דניאל.
זה שני סיפורים שווים בערכם, אבל דניאל פשוט
היה ערך מוסף.
היה את הערך המוסף הקטן הזה.
אז דניאל, זה שלך, מתנת איי-דיגיטל, המומחים של אפל בישראל. תקנו את מסך האייפון שלכם באיי-דיגיטל תוך שעתיים, ומינו נזקים שעלולים להיגרם ממסכים לא מקוריים.
סאמר מיקס, עכשיו במנטה ג'ו, אייס קפה או קפה קר ב10 שקלים, רק ביסומון דלק, כפוף לתנאי השימוש.
שרון דודוביץ', בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, תראו, שערת סימון ביילס, אני חייב לדבר עליה ויש לי הרבה מה להגיד.
בצדק, בצדק. גם לי יש מה להגיד, אבל אני אתן לך.
ואני רוצה לפתוח את זה גם לאיזשהו דיון אצלכם, אז תראו. אנחנו באמת, מה שקרה בסימון ביילס, ואני מניח שכמעט כל המאזינים יודעים שהיא עזבה את התחרות של נבחרת ארצות הברית בהתעמלות בגלל בעיה מנטלית, ולאחר מכן היא גם פרשה מהאולימפיאדה בגלל בעיה נפשית, היא עודתה בכך. ואני רוצה שתבינו שאנחנו נמצאים, לפחות אצל אנשי הספורט, בפתחו של באמת, אפילו אירוע מכונן, מה שנקרא, אם הייתי במקרה לגמרי מוציא ספר עם 50 הרגעים הגדולים בתולדות האולימפיאדה, זה היה נכנס לשם. זאת אומרת, זה ברמה הזאת. סימון ביילס בעצם באומץ שלה וביכולת שלה לצאת, ובכלל בחורה עם סיפור חיים מאוד מאוד בעייתי, עברה הרבה מאוד דברים קשים, גם בילדות, גם אחר כך עם נושא ההטרדות המיניות, גם העובדה שכל הלחץ היה עליה כדי להתוודות, היא באמת, היא גיבורה, והיא עשתה מספיק בקריירה שלה כדי שתהיה לה את הזכות גם להגיד, סטופ, אני לא יכולה. ובאמת להוריד את הכל...
אני לא יכולה, הוא על רצף הדברים שעברה בחיים שלה.
נכון, ונכון, ובאמת צריך להבין...
וגם המצליחנות שלה, סליחה, היא על רצף הדברים שעברה בחיים שלה, זאת אומרת, זה גם הדבש וגם העוקץ.
נכון, וצריך להבין שהיא באמת, היא פתאום מעוררת פה דיון שלא היה לפני. אבל, ואני נותן איזשהו אבל, שהוא לא קשור ספציפית לסיפור של ביילס, אבל הוא איזושהי דילמה שמתרחשת, אני חושב, אצלנו, אוהדי הספורט, אני עדיין לא סגור, אבל אני חושב שזה דילמה שצריך להעלות אותה. בכל עידן הספורט שאנחנו במאה השנה האחרונות, האתוס של המושג ספורט היה להתגבר על הקשיים. האתוס היה לנצח. זאת אומרת, בספרים ובסרטים, אנחנו בדרך כלל מראים את אלה, ואנחנו מזכירים את אלה שהתגברו, בין אם על קשיים פיזיים, ובין אם על קשיים נפשיים, ועל סיפורים שהם עברו בחיים שלהם. ועולה פה השאלה, האם סימון ביילס מערערת את האתוס הזה, ופתאום, ודרך אגב זה צריך להגיד לשבח הקהל הרחב, לפחות הרוב, שבאמת מעלילים אותה ומאדירים אותה, אבל האם חולשה הפכה לגבורה? האם פתאום אלה שמפסיקים הם אלה שאנחנו מעלים על נס בעידן החדש בכלל בכללי?
אני חושב שלא החולשה הפכה לגבורה, אלא הכנות לדבר על החולשה הפכה לגבורה החדשה.
ואז אני שואל שאלה, כי... ואז אני שואל שאלה, והרבה אנשים ענו עליה, היא באמת הפכה להיות בן אדם הרבה יותר גדול בעקבות המקרה הזה, ובאמת אומץ נדיר להתוודות ככה.
נכון, משום שיש הרבה יותר אנשים שיכולים להזדהות עם מצבה הרגשי, מהאנשים שיכולים להזדהות עם ההישגים הספורטיביים שלה.
ואז אני אשאל שאלה, האם בגלל המקרה הזה היא הפכה להיות ספורטאית גדולה יותר? זאת אומרת, מה שהיא מייצגת הפך אותה לספורטאית גדולה יותר, כשאנחנו אוהבים השבועות ואנחנו אוהבים דירוגים. האם זה מה שהפך אותה לספורטאית גדולה יותר?
נורא שאלה שאני חושב שאיך אתה מגדיר ספורטאי. האם ספורטאי הוא בהכרח ספורטאי תחרותי? זאת אומרת, ברור שזה גרה משהו מן התחרות, אבל אם אנחנו מדברים על ספורטאי כמי שמתגבר על קשיים, כמי שהעבודה הפיזית שלו היא מייצגת את היכולת להתגבר על קשיים, אז כן, היא ספורטאית גדולה יותר.
אביעד, אני, אתה וטל, אנחנו והמאזינים שלנו, אנחנו האנשים הרגילים. אנחנו האנשים שקשה לנו, ולפעמים אנחנו עצובים ובוכים, ואנחנו הולכים למשרד, ורע לנו
כולם,
או לא.
זה שהשלנו את עצמנו כל כך הרבה שנים, שיש אנשים שהם לא כאלה.
ואז הספורטאים הם אלה שנותנים לנו את ההשראה, זאת אומרת, הספורטאי על, הם אלה שנותנים לנו את ההשראה, שהנה אפשר לעשות את זה.
אבל אדם לא יכול להיות השראה לאורך זמן, בן אדם הוא רק בן אדם. ובעיניי הדבר הגרוע הוא שכאילו שוכחים לסימון ביילס את מה שהיא כבר כן השיגה. זאת אומרת, היא עכשיו רק הגיבורה בגלל זה. אם אנשים זקוקים להשראה, שיזכרו בכל הסיפור שלה.
אבל הסיפור הוא דווקא בגלל כמה שהיא גדולה והגיעה להישגים, איך עכשיו כאילו היא מתפרקת או מספרת או פתאום אנושית.
אבל זה קצת כמו להגיד איך יכול להיות שאדם שהיה כל כך יפה, איך פתאום עכשיו הוא מעז להזדקן.
אבל זה מהכי לא אנושית להכי אנושית. זה נכון, הסיפור נכון. של סרון, סימון ביילס.
נכון, יש לי חצי דקה?
שומר,
חצי
דקה. אנושית כל הזמן.
ממה, כן. אני רק רוצה להגיד, איזשהו סיפור אחר הוא שונה, יש הבדל בין פציעה פיזית לנפשית. ב-1996 הייתה תחרות באולימפיאדה באטלנטה של נבחרת המתאמנות של ארצות הברית. שתי מתאמנות נפלו על הטוציק והרסו לנבחרת ארצות הברית הסיכוי לזהב מול רוסיה. הייתה מתאמנת בשם קרי סטראג, היא הייתה פצועה ברגל, בקרסול, והייתה חייבת לעשות תרגיל בסיסי כדי להביא את הזהב. היא רצה, קפצה, נחתה, בזמן הנחיתה היא קראה את רצועות הקרסול, והרימו אותה אחרי זה על הידיים, והיא נתנה לארצות הברית את הזהב. והיא הפכה לאיזה גיבורה, ואחד הסיפורים הכי גדולים בתולדות האולימפיאדה, אפילו גם בספר, במקום גבוה. אז אנחנו לוקחים את אלה שעשו את זה ולקחו את הזהב ומעלים אותם על נס. ומה אנחנו עושים עם סימון ביילס?
אבל הסיפור שסיפרת הוא סיפור דקעני מאוד.
מה הוא?
סיפור דקעני מאוד.
נכון, סימון ביילס זה אבולוציה.
למה דקעני? איך דקעני?
הסיפור של... הסיפור של הבחורה הזו שגמרה לעצמה את הקרסול בשביל המדליית זהב?
היא לא גמרה, היא נפצעה, אבל היא הביאה זהב לארצות הברית, וזוכרים אותה עד היום, והיום מכירים את השם שלה. אתה יודע, אוקיי, היא לקחה את הסיכון. זה שונה מפציעה פיזית ונפשית, אני לא משנה, אני גם לא יודע מה עובר.
בן אדם, אנשים לא יכולים להיות רק סך כל הציפיות של הסביבה.
כולנו בני אדם, ואתה רוצה את הקצת האלה, את המעט האלה, שאתה תוכל להסתכל עליהם ולהגיד, וואו.
אז תצפה בבטמן ובסופרמן, ושיהיה לך בהצלחה. המציאות היא לא כזו.
טוב, חייבים לסיים, שרון, ביי.
שרון, תודה, ביי. ביי.
טל ברמן, אביעד כיסוס.
הלו, בוקר טוב, מה עניינים?
מה קורה? בסדר.
שמה, תהייה. בני גנץ הוא נוסע, הוא נסע לצרפת, כן? לביקור בזק, כפי שהוא מוגדר. למרות שבחלק מהמקומות כתוב שהוא מתוכנן מראש, אבל יש איזו דחיפות סביב הביקור, וזה כדי להסביר לצרפתים ש-NSO לא באמת הייתה בשליטה על הטלפון של מקרון, נשיא צרפת.
אוקיי. Okay.
לפי הדיווחים, הרי, והתחקיר העיתונאי זה שהתפרסם בשבוע שעבר, NSO מכרה לשירות הביון המרוקאי את המוצר פגסוס, והמרוקאים השתמשו בו כדי לצוטט למקרון. נוסע בני גנץ, אחרי שכאילו נבדק עם NSO, לצרפת, לצורפת, כדי להסביר לצרפתים שלא, לא, לא היינו בשליטה על הטלפון הסולו הזה. עכשיו, יש פה כמה דברים לדון בהם. אחד, קורה פה חתיכת דבר.
בדיוק, יש פה משבר אמיתי.
משבר אמיתי שמשום מה...
זה מוצדק אגב.
כן, הוא מאוד downplayed כאילו בתקשורת, כן? אני גוכח תמיד להגיד, אנחנו חלק מהתקשורת, אבל זה בידיעות קטנות מדי, בעמודים אחוריים מדי, בסופי מהדורות מדי. נוסע שר הפאקינג ביטחון, כדי להתנצל ולרקח את זעמם של הצרפתים. צרפתים, לא איזה מדינה קיקיונית, כאילו באלוהים
יודעת. לספק איזשהו הסבר שתכלס אתה אומר, אם באמת ל-NSO לא היה שום קשר לזה, אז באמת צריך היה לנסוע השר? אולי הוא נוסע כי זה?
על ראש הגנב, בוער ה...
בוער הסייבר.
אז א', זה חתיכת דבר, והוא לא מדובר מספיק, קורה פה משהו משמעותי.
נכון, נכון.
ועניינית, אם נוסע בני גנץ אחרי בדיקה והמסר שהוא בא איתו זה NSO לא הייתה גישה לטלפון, זאת אומרת לא נפרץ הטלפון של מקרון, זה אומר ש-NSO יכולה לדעת היטב כשהיא מוכרת את המוצר שלה איך משתמשים בו ומה עושה איתו הלקוח שלה, למי הוא פורץ. אם נבדק הדבר ונוסע בני גנץ ואומר לא נפרץ הטלפון של מקרון, זה אומר ש-NSO יכולה לדעת האם נפרץ הטלפון של מקרון.
שזה בדיוק הדבר שהם רוצים להגיד שהם לא יודעים, נכון?
כן, יש חלק מגלרת הטיעונים המתגוננת שלהם היא אנחנו מוכרים את המוצר ומי שעושה איתו מה שעושה איתו, אנחנו לא...
בדיוק.
אנחנו לא יודעים אם פורצים באמצעותו לעיתונאים, להטאבים, לכל מיני דיסידנטים בכל מיני מקומות.
בדיוק. אנחנו מכרנו לכם את הכלי נגינה, לא אשמתנו שאתם נגנים מכוער.
בדיוק.
לא אשמתנו שאין לכם כישרון מוזיקלי.
אבל אם יכול בני גנץ לנסוע עם המסר הזה, שאל תדאגו, לא נפרץ הטלפון של מקרון.
אז מאיפה אתה יודע?
מאיפה?
צריך הצרפתי לשאול.
המרוקאים אמרו לך, בני, מאיפה אתה יודע? משהו שם מאוד לא בנוי טוב.
הוא תשלוח את שר הביטחון כאילו להתנצל על הפריצה לטלפון, למרות שאולי הוא נשלח בני גנץ משום שיש לו ניסיון משלו בפריצות לטלפונים.
נכון, האמת, נכון. חיפשו מומחה בתחום.
בוודאי. שהוא יוכל גם להתנצל בשם מדינת ישראל וגם להגיד למקרון יותר גרוע ממה שזה, זה לא, הרי, באמת, בלי לנקוב בשם שלה, זה הרי לא יותר גרוע ממה שהיה לי שם.
אם אני שרדתי את זה,
כן,
אז וואלה,
תשרוד את זה גם אתה, בדיוק. אתה לא שלפת בכפר הירוק, אז אין, לפי טענתה של אישה מוסתרת על ידי תריסים. נכון.
נכון, נכון, נכון. למרות ש...
איך קראו לה?
נברון.
נברון מקרון.
נברון מקרון.
נברון זו הייתה האיש שלמדה עם בני גנץ בכפר הירוק, בטענה ששלף.
נכון. נכון, בטענה שלף, ואז עדויות מחול, טסה לארץ, ומקום היא מצאה לא נודע מאז. ייתכן באמת שמישהו סגר את השלבים של התריס שהתראינה מאחוריו.
כן, מקום הזה היא לא, היא תריס.
ולא נשמע ממנה עוד.
נכון, נכון. כן, אז בני גנץ, הוא יכול, למרות שכמובן לך תדע מה יש בטלפון של מקרון, שהוא כל כך מזדהק מעצם הפריצה עליו. מקרון הוא זה... ש... עם המורה שלו, נכון?
בטח.
מקרון הוא זה ש...
מורתו ש...
שאית אביטל, כן?
נכון. יותר... יותם האוקון.
יותר יותם האוקון. שמה, בטח.
המורה.
שהוא היה תלמיד שלה.
כן?
אבל זה סיפור אהבה.
נכון.
איפה זה סיפור אהבה בדיוק? למה? כי זה יש היפוך במגדר הזה, סיפור אהבה. הייתה מורה שלו. זה סיפור מזעזע.
איך קוראים לה? ברח לי השם שלנו.
לא, כן. תמיד שאנחנו אומרים על זה משהו, שחק חשרים לנו, אייג'יזם, זה בגלל שהיא מבוגרת. לא, זה בגלל שהיא הייתה מורה שלו, וזה... תוקפני.
זה בדיוק, ותחשבו הפוך, הנה בדיוק עכשיו קורה מקרה בארץ, עם אותו פער שנים נראה לי בסופו של דבר.
לא, אז אולי בפון יש, לא יודע, כל מיני תכתובות ביניהם, עוד מימי בית הספר, שהם כמובן... כמובן חצי מיניות וחצי פדגוגיות.
כי היה צריך להסוות את הדבר הזה, כי הלא זה.
ואז אתה מסתכל על זה, ואתה רואה בדיוק, וזר לא יבין זאת. ואז ב-NSO, בהנחה שיש להם גישה או לחילופין אצל המרוקאים, כי הגישה נעצרת שם, אז פותחים את הלבוש מקרון ורואים, תיגע לי בקוסינוס, תלחש לי את המילים של כף יד רשעה, מדלי רביקוביץ' כזה לבגרות. או, כן, אל תקשקש באטלס. עם קורוטו. חנות ספרים משומשים. כן, עמנואל. סורי, לא היה לי... באיזה שם זה איבד מהמיניות.
אל תקשקש לי באטלס?
לא יודע, זה מה שיצא לי.
ננסו את זה הערב.
כן.
happens at the end of the road I don't know what really really happens at the end of the road I don't know what really really happens at the end of the road but my trip is mad I ain't finished I got loads I think I'm up for the challenge just so I got me some mileage I bought a car and a cottage I got you sand in my baggage got a list in my bucket space a sponge drop the pocket I fit in any socket close the door I'm a knocker I got my ticket I'm a flea selling overseas I just blink and get a fee what ya think of me I don't know what really really happens at the end of the road
Ceilings, but I burn in the sun I never miss one shot I'm sick as a gun I got more toe friends I'm dead as they come like hey I'm on the way I left my body in the mattress by the San Francisco way no there's a cop named Mordecai behind my pirate in Mercedes when we crash I hit the ER this is a thriller I did it for the BR I did it for the VR I didn't know when there's a denimal back in the back of the fridge I go back it up my triple attack and battery as in my sex in the cab menagerie cracking my doggies run bags I just sell them to bag it up bag it up bag it up
I don't know really really happens at the end of the road
שנייה משהו בעקבות שיחה שנהלנו כאן אתמול, זוכר סיפרתי על הסיפור באיקאה.
כן.
שהיה תור מאוד מאוד ארוך של איזה 45 דקות, ואז הגיעה המשפחה שהסבא שם היה בכיסא גלגלים, והסבתא צעקה, והייתה ילדה ונכדים, וחגיגה שלמה על זה. ראיתי כל מיני תגובות סביב הדבר הזה, ו... אנשים, מי שהגיב לקחו את זה קשה. אני חייב להבהיר כאילו את הדבר הזה, למרות שזה באמת מובן מאליו, וגם אמרתי את זה אפילו אתמול. אין לי חלילה, דבר ולו הקטן ביותר, נגד, אתה יודע, זכותם של אנשים עם נכים וכרטיס נכה לקבל קדימות, עדיפות, הצורך, על הקושי, על המגבלה, על ההתמודדות היומיומית. לא נאמר גם דבר כזה, אפילו לא ברמיזה. תוארה סיטואציה ספציפית מאוד שבה לתחושתי ולתחושת אנשים אחרים שהיו בתור, הייתה התנהגות דוחה סביב, התנהגות לא יפה סביב הקדימות בתור.
כן, ואנשים כאילו שמעו אותך אומר שצריך לשלול מהם את הזכות להתקדם.
זה לא מה שאמרתי, זה אפילו לא ברמז, לא בניואנס ואפילו לא באינטונציה. אתה יודע, אבל אני מניח שוב, וכתבו הרבה אנשים ש, אתה יודע, שגם במשפחה שלהם, חלק מההתמודדות עם,
ואנשים גם הסבירו את עניין הקדימות בתור, והסבירו אותו היטב ובצורה רגישה, ולכן כאילו דרושה הבהרה, אבל בואו.
אבל זה בכלל לא מה שאמרתי, אין לי שום עניין, אגב, גם לא הערתי למשפחה הזאת שעברה, אבל, ואני מבין שגם שזה משפחה, ההתמודדות היא משפחתית, ולכן הקדימות צריכה להיות משפחתית, זה ברור, זה גם נאמר אתמול. אבל לא, אתה יודע, ברגע שכאילו אומרים איזה משהו שהוא נוגע לאיזשהו עצב רגיש, ושוב, ומובן וזה, מאוד
אצל מישהו. וזה לא סתם עצב רגיש, זה בהחלט סיבה באמת, שהוא רגיש. כן, כן. אבל רגישות ימיתית.
כאילו נאטמת ההזנה וההבנה של ניואנסים.
אצל כולנו, בתוך, אני חושב.
נכון.
אני חושב שזה גם משהו, כאילו נרשלי, משהו טיפה יותר רחב. תקשיבו, תכירו במציאות, בבקשה, בכל מקום שבו יש מצוקה כנה ואמיתית, ושדורשת התייחסות, יהיו גם מי שינצלו את המצוקה. פשוט כי אלה החיים, ואלה בני אדם. כלום הוא לא קדוש וטוב בצורה מוחלטת. אני מנסה עכשיו לדוגמה. זה, לא יודע מה, זה שלהומואים מותר לעשות ילדים, אז מה זה אומר, שחלקם לא היו אבות ממש 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 גרועים? בוודאי שכן, כי אלה החיים. אין איזה משהו שנהנה מקדושה עכשיו.
לא, וכן, ובסופו של דבר, מאחורי הכותרת, היא מתמלאת בתוכן של אנשים.
כן, בדיוק, ואנשים הם,
וכמובן, אתה יודע, לא
אנשים הם כל מיני דברים.
כן, וההתמודדות היא קשה וזה וזה, אבל ברגע ש,
זאת אומרת, אתה פגשת איזשהו משהו שהוא מורכב יותר ממגיע או לא מגיע באופן אבסולוטי.
ומגיע באופן אבסולוטי. מגיע באופן אבסולוטי. גם לא אמרתי שלא מגיע באופן אבסולוטי, אבל אני מבין שאתה, אתה יודע, ברגע שאתה דורך בתוך טריטוריה רגישה, אז אנשים
רגישים.
רגישים ושומעים קצת את מה שהם מפחדים שישמעו. אבל זה לא נאמר. תיארתי סיטואציה מאוד 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 ספציפית, ואני עומד אגב מאחורי התיאור הזה. זאת אומרת, זה היה שימוש אגרסיבי בתוך
הסיטואציה. אתה מניח שזה היה שימוש אגרסיבי?
אני מניח.
מניח שזה היה שימוש אגרסיבי. ומניח בין השאר מתוך זה שיש שימושים אגרסיביים בכל הדבר שהוא מוצדק. כי ככה זה.
אין לי שום דבר נגד הזכות של נכים.
כן, זה, ויש, זה.
זה ממש לא, ודאי, ודאי שלא, ואני גם לחלוטין מבין את הקושי שהוא מערכתי, זאת אומרת, מערכתי בתוך המשפחה.
בוודאי.
שיש המון המון צרכים, ובאמת ניואנסים גם בתוך הקושי, שאנחנו כאנשים שלא מתמודדים עם זה, לא יכולים להבין, ולא יכולים להרגיש. ברור, ברור.
אנשים שמעו את זה כמתקפה על הקשיים שלהם.
לא, ולא, לא.
לכן חשוב להבהיר שזה לא הייתה.
סיטואציה מאוד 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 ספציפית. תכף אנחנו עם iDigital, המומחים של אפל בישראל, תקנו את מסך האייפון שלכם ב-iDigital ומינו נזקים שעלולים להיגרם ממסכים לא מקוריים. הבוקר אתם מספרים לנו מתי העתיקו מכם רעיון מקורי שלכם, והרסו אותו, קלקלו אותו, הפכו אותו למעולה ומדהים. 1-900-72-99-99, 1-900-72-99-99.
בוקר דיגיטלי, בחסות iDigital, המומחים של אפל בישראל. חדש, נשבר לכם מסך האייפון? החליפו למסך אפל מקורי בתוך שעתיים בלבד, וימנעו מנזקים הנגרמים על ידי מסכים לא מקוריים. בסניפי iDigital נבחרים, כפוף לתקנון.
מיכאל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה ענייני?
שלום לכם.
הכל טוב?
מצוין.
יפה. מיכאל, קבל גם אתה, וכמו כל מי שולל שידור השבוע הזה, מתן 3-1 של STM, מתנת iDigital. iDigital, המומחים של אפל בישראל, רק ב-iDigital, מחליפים לכם למסך אייפון מקורי של אפל תוך שעתיים בלבד, ושומרים על אחריות היצרן. ספר לנו, מיכאל, מתי לקחו לך או העתיקו ממך רעיון מקורי?
הרעיון המקורי היה כזה, שעבדתי בחברה, שאי אפשר היה להתקדם בתפקיד, וישבתי מאוד בחבר מאוד טוב בחדר, ופתאום עלה לי רעיון שבשביל להתקדם צריך ליצור תפקיד חדש. העליתי על הכתב רעיון שלי מקורי, להיות עוזר, תפקיד שעוזר מנהל המחלקה, וכתבתי למה צריך את התפקיד ולמה אני מתאים. מינון לאון שיתפתי את החבר, ואמרתי, אוטוטו אני הולך להיכנס למנהל להציע את זה. יצאתי לחופשה של איזה 10 ימים, אני חוזר, אני רואה החדר ריק, ראיתי משהו מוזר, אני עובר במסדרון, רואה את החבר הטוב, יושב צמוד מדי למנהל, שואל את האנשים מה קורה, אומרים, אתה לא יודע, יש תפקיד חדש, והוא התקבל, והוא עכשיו עוזר שמנהל מחלקה. זה היה פשוט חבר טוב.
תפקיד שאתה הצעת,
אני הצעתי,
הציע להמציא אותו כדי להתקדם, כי הרגישו תקוע.
וכשהמצאת את התפקיד, כשהצעת את התפקיד החדש הזה, אז הבהרת שאתה מעוניין בו בשביל עצמך.
היה חבר טוב, נהדתי להכתב, כתבתי למה צריך את התפקיד החדש, זה הדבר מהפכני, ולמה אני מתאים.
מעולה, אוקיי.
אני חוזר, אני רואה שהוא בתפקיד, חבר הכי טוב, וככה כמובן כבר...
ומה ההסברים שקיבלת כשניסית לברר?
הוא לא הסביר שום דבר, זה אופי כזה של אנשים שרוצים להתקדם כנראה, ושוכחים מי החבר. זה היה פשוט מדהים.
וואו, אבל לא שאלת אותו, כאילו, מה קורה? מה קורה?
שהוא הלך פשוט והציע את זה, וקיבל את התפקיד ככה, הציע את עצמו.
זאת אומרת, הוא לא התכחש לזה שהוא לקח לך את הרעיון ו...
גם את הרעיון, גם תפקיד חדש שלא היה קיים, וגם התלבש על זה. ואני קיבלתי ממש שוק, חזרתי, ראיתי פתאום שהוא יושב בתפקיד שאני דמיינתי.
מדהים, באמת מדהים.
ומה עשית?
לא עשיתי שום דבר.
המשכת לעבוד שם?
מאוד, ובמשך הזמן עברתי לעבודה יותר טובה, והצגתי את הקשר. אבל כל החבר'ה בעבודה, לפחות סיפרתי להם מה שהוא עשה, וידעו עם מי יש עסק.
זה התנהגויות לפעמים אתה פה.
כן, גם שמענו מה שהיה קודם. זה התנהגויות מוזרות. כאילו, זה התנהגויות של קולנוע.
כן.
נכון, בחיים האמיתיים אתה יודע שיבוא הרגע, שאתה צריך להתייצב מול הבן אדם, ועבירות בין אדם לחברו, זה אמור לנצח.
זה משוגע, באמת זה משוגע. בסדר, מבחינתנו זה לחם.
שפתנות. אנחנו רק מרוויחים.
תודה, מיכאל.
תודה לכם.
ביי.
יפעת, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
אהלן. אני אספר לכם סיפור נחמד.
יאללה, ספרי לנו סיפור נחמד, בבקשה.
23-24 שנים אחורה, אני לומדת תואר שני בטכניון. ואמרתי תוך כדי לימודים, חייבת לעשות משהו, להתקדם, הייתי עוזרת מחקר, אני הייתי מתרגלת, בשביל שלב אני הייתי מתרגלת של המחזור שלי בתחום מסוים. אני יושבת לעצמי, הייתי סך סטודנטית לא רעה, יושבת, בודקת עבודות, פתאום אני קוראת עבודה, נראית לי נהדרת, מעולה, ואני אומרת, נראית לי מוכרת מדי. בקיצור, הייתה קבוצה של תלמידים של חבר'ה שלמדו איתי, שלא שמו לב, והעתיקו עבודה שלי. והגיש לי אותה בתור מתרגלת לבדוק אותה.
אבל רגע, את היית מתרגלת של המסלול שלך?
הייתי מתרגלת של המסלול שלי, זה היה במדעי, בתעשייה וניהול.
זה נורא מוזר, לא?
היית מתקדמת מהם אבל שנה קודם, או...
לא, 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 חבר'ה שהתחילו ללמוד יחד איתי, פשוט בתחום של יחסי עבודה, בגלל שאני הייתי מתרגלת, למדתי את הקורס הזה, היה אפשר לבחור קורס, את הקורס הזה,
למדתי... אז למדת אותו קודם.
סמסטר או שנה קודם, ותרגלתי את זה.
היא מאוד פרובלמטי ברמה האתית, שאת מתרגלת את חברייך לכיתה.
אני חושבת שכן, אבל בסך הכל כאילו זה לא כולם היו שם. היו שם איזה משהו כמו 5 ומחזור כאילו של שנה מתחתינו.
אוקיי.
בגלל שיש אפשרות, יש פוסי בחירה שאתה יכול לבחור.
ואז ראית שהם העתיקו בעצם עבודה שלך.
אני קוראת ואני אומרת, עבודה מוכרת לי.
לא, 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 לא. את קודם אמרת, אני קוראת ועבודה מצוינת.
ועבודה מצוינת.
עבודה מצוינת, נתתי לה ספצה, קיבלתי עליה 100. אבל אני מסתכלת, קוראת אותה, ואני אומרת, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? איך אני אומרת להם חבר'ה, כאילו,
את
אוקיי.
נותנת להם אפס, את מדווחת על הגנפה, וממשיכה?
אני לא מדווחת, אז אני לא מדווחת, אני דווחת את הלילה.
ולכן זה בעייתי.
נכון, אבל אני לא יכולה לפתור את האתיקה של האקדמיה.
נכון, נכון, נכון.
ואני מקשרת לאחד מהם את החברה שלי, ואני אומרת לה, תקשיבי, אתם הקדמתם, היא אומרת לי, למה, מה קרה? את למה לי להציק, אבל עבודה שלי. אז היא אומרת לי, מה זה שלך? אני אומרת לה, כן, תסתכלי מאיפה התקתם, תראי מה כתוב על הכותרת. היא התפתחה לו, דיברה איתי כמה ימים, אמרתי להם שיתקנו כמה דברים, והעברתי את זה, קיבלו ציון מסוים.
וואו, את קדושה, תקשיבי, את קדושה.
כן, אני גם שוב ברח לי שזה פשוט חברים שלך מהמסלול, כן, אני לא חושב שהייתי מדווח עליהם גם, אבל הייתי תובע את ה...
היא אומרת לי, כולם מעתיקים, תעתיקו, אבל לא את העבודה שלי.
כן, לתת לה, זה נראה רמה של עזות מצח משוגעת.
באותה מידה הם היו יכולות לבקש ממך, תני לנו 100, בלי להגיש עבודה בכלל.
בדיוק.
כי את חברה.
אז יכול זאת, לא.
כן, כן, אבל הם עשו, בדיוק, אבל הם עשו דבר שהוא כמעט מקביל לזה. פשוט העתיקו את העבודה שלך עצמך.
טוב, תודה רבה, יפעת.
תודה, יפעת.
יאללה, ביי. למי אנחנו ניתן עכשיו רמקול בלוטוס גדול של אנקר בשווי 749 שקלים, מתנת איי דיגיטל. רק ביי דיגיטל מחליפים לכם למסך אייפון מקורי של אפל תוך שעתיים בלבד, ושומרים על אחריות היצרן. מסך לא מקורי עשוי לפגוע ביכולות חשובות של האייפון כמו Face ID ותצוגת True Tone. החליפו מסך תוך שעתיים ב-I Digital. האם להיפעת עם הסיפור הזה? או מיכאל שיזם את התפקיד כדי להתקדם, תפקיד שלא היה קיים, יצא לחופשה וראה שחבר שלו פשוט לקח את הרעיון והשתמש בו לטובת קידומו האישי.
לא יודע.
יראה לי מיכאל, כי שם הוא נפגע ישירות.
טוב, אז מיכאל.
אז מיכאל, זה שלך, תתחדש.
יש בי הרבה מאוד עצב, עצב בסיסי עמוק, אבל לא רוצה להודות, מנסה לשחזר תחנות, זיכרונות נעולים בכספת, אבא יושב במרפסת, כואב לו הראש. יש בי הרבה מאוד פחד, לאבד את הכל בשנייה, שרק לא תתחיל מלחמה, שרק נשאר משפחה, שיקה בנו משהו, כפרת אבונות, מוקלי שנשפר לרצפה, כל חתיכות קטנות. מבחוץ הכל נראה אחרת, נראית תחת שליטה, הם לא יודעים כי אני לא אומרת, לא להראות חולשה, וברגע שעולה השמן, מחילה לא מאף אחד רק מעצמי לא הייתי צריכה לסחוב את האשמה אז לא כבר עשיתי מה נותן לי מחילה נותן מילה יש בי יותר מדי אומץ לנסות להזיז הרים לפגוע במי שיקר לי גחלים בוערות ולוחם לי מנסה לא לשכוח נשום לזכור שזה יום ועוד יום, יום, ועוד יום. ובסוף יהיה טוב בסוף יהיה טוב יהיה טוב, יהיה טוב מבחוץ הכל נראה אחרת נראה כמו הצלחה הם לא יודעים אני לא מסתפקת
מחילה לא מאף אחד רק מעצמי לא הייתי צריכה לסחוב את האשמה הזאת מה כבר עשיתי אין מה לראות.
חגית גינסבורג, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, איזה כיף שנגמר השבוע הזה.
כן, 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 כן.
וואו.
בהחלט. אני חושב שכולם חולקים את התחושה הזאת.
וואי, לגמרי.
כולם, לא ספר שלושת האנשים כאן חולקים את התחושה.
אני חושב שזה רחב מזה. אני חושב שאנחנו, התקשורת במקרה הזה משקפת את המציאות.
את המציאות.
לא מבנה אותה.
נכון שזה היה שבוע, כאילו גם השבוע וגם שבוע שעבר, היו קיצוניים מאוד.
תראי, פה את כבר מדברת על החוויה האישית שלך.
אני הרגשתי שזה קולקטיבי. כל מי שדיברתי איתו, טוב, נו, זה אולי שלושה אנשים, אבל בסדר.
אז לפנק את סוף השבוע הבאת המלצות של כל מיני דברים מהרשת, בבקשה.
נכון. קודם כל אני רוצה להתחיל עם תופעה שאני הראשונה ששמה אליה לב. התחילו לצוץ טיק טוקים של ג'ייסון סיגל, שחקן, שפשוט מופיע רנדומלית בכל מיני מקומות.
מי זה?
מי זה ג'ייסון סיגל?
ג'ייסון סיגל מ-How I Met Your Mother.
כן, זה ההוא שהוא לא סט רוגן ולא ג'ונה היל. נכון?
וואי, זאת ההגדרה הכי מדויקת.
מישהו איפה מסתמש בלתר את
ג'ייסון סיגל.
הנה, אז מה אנחנו רואים? שלא פשוט מופיע במקומות?
כן, כן, כאילו בחורה הייתה באיזה פסטיבל.
כן, הנה עוד אחד. כן.
וזה כבר מקריפ השני.
תפתח את זה כבר.
שנייה, וואטסאפ. יש בעיות עם דברים לפעמים.
יש בעיות עם דברים, בטח.
הנה בחורה.
וואי, אני אוהב את השיר הזה.
הוא טרנדי בטיקטוק בטירוף.
באמת? הוא שיר מלפני עשור.
וואי, כל הזמן. כאילו עושים את זה על אנשים ש... כאילו, נגיד מישהי פגשה מישהו בחופשה בחול, וכזה זה, אז I'll never forget you. אז גם עכשיו...
איך קוראים לה כזו? רמונס, רמונס, רמונס.
או התקלת כבר.
היה להם שיר אחר שהיינו משמיעים פה הרבה.
אני לא זוכר.
אין שנקרא Young Hearts, Wild Hearts.
הצלחת לפתוח את השני?
לא, השני שמופיע לי זה כנראה בלינק שגוי.
יש בעיה בלינק.
בקיצור זה טיק טוק הזה של ג'ייסון סיגל.
אבל אנשים, זאת אומרת, זה שאנשים רואים איזשהו סלב גדול במקום מסוים, כי הוא אדם שיש לו חיים והוא הולך לכל מיני מקומות, זה לא תופעה, ג'ייסון סיגל מופיע במקומות רנדומליים.
זה דווקא מצחיק, זה דווקא מצחיק, שעכשיו כאילו האדם שאתה מחפש במקומות הוא ג'ייסון סיגל.
כן, אבל אם הוא... זה לא פייר כלפיו, כי הוא הולך לדואר, אז זה לא אומר שהוא תכנן איזו הופעה רנדומלית.
הסרטון השני הוא שג'ייסון סיגל מצמיד את הפרצוף שלו לשמשה של...
זה ראינו, זה ראינו.
לא.
אז זה שלא נפתח, זה פשוט, ג'ייסון סיגל כאילו פשוט עובר באיזה פסטיבל עם חבילה טיפ. כאילו כל הזמן פשוט צץ לאנשים בטיק טוק, זה מאוד מצחיק בעיניי.
אז זה היה השיר הזה? כי קודם ראיתי את השיר הזה אצל מישהי אחרת.
כן, כן, הם משתמשים בו...
זה שני דברים שונים עם אותו...
כן, בדיוק.
הנס טיק טוק.
סדר, סדר, סדר.
אני ככה קרוב מלבצע איזה אתגר טיק טוק.
איזה?
רק שאין לי לא את הכישרון ולא את היכולת הזה.
ולא את הגיל.
יש את זה שהם מתקדמים ברחוב, תוך כדי ריקוד.
מה, אתה יכול לקום?
לא ראיתי.
אני לא יודע לעשות את זה, אני חייב להתאמן על זה.
מה, אתה...
לא, לא, לא.
אתה יכול לחסות.
כאילו מונווק קדמי כזה.
מה?
זה נורא יפה, אני חייב לעבוד. עם כל מיני תנועות.
בוא תראה.
לא, אני חייב לראות את זה. תקשיב, זה מהמם, ואלה שיודעים לרקוד ועושים את זה בכישרון.
כן. בוא נראה.
נו, עכשיו אני לא אמצא אף אחד כזה.
לא, תביא. רוצה לראות אותך לומד את התנועות האלה. אולי השבוע הבא יהיה ארוך עוד יותר. בוא נראה.
טוב, אתם רוצים לשמוע על עוד? או שאנחנו מחפשים עכשיו את הריקוד? דווקא הייתי אומרת...
כן,
סליחה, מורה, מה? אולי אנחנו עושים את הריקוד?
לא! איזה פלא שאת מדברת רק עם שלושה אנשים.
בדיוק, זה המדגם שלך בנוגע לכמה קשה היה השבוע.
מישהו אמר לי השבוע שהפינות שלי נהיו רוסט שלכם.
עלייך?
רוסט? רוסט שאנחנו רוסטינג יו? או שאת רוסטינג אס?
לא, הלוואי שאתם רוסטינג מי.
סליחה, לילה.
שתיקחו את זה לצורך לבחר.
אוקיי, הנה, מצאתי אחד, אבל זה גרוע, אוקיי?
פיזיקליפין. למה אתה רוצה לעשות את זה? אבל זה אווילי לחלוטין. מה יש לך? מה, אתה השתגעת? כי קוראים לזה עכשיו אתגר?
לא, 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 אבל הם זה סתם אנשים מבוגרים מדי. יש כאלה...
כן, יש מאותגרים to begin with.
שעושים את זה בכזה כישרון.
שחורים?
כן.
דווקא היה יותר מדהים לך לעשות את הטרנד של הממתקים הנוזליים שרץ עכשיו.
אני גמול מסוכר.
די, כל הכבוד.
מה?
מיום ראשון.
מה אתה אומר?
כן, כן, כן.
כל הכבוד.
אני לא מדבר על זה, אבל כי זה יקרוס אני מניח תוך יומיים, אבל בסדר.
לא, דווקא לא. עכשיו התחייבת. עכשיו אתה חייב.
אוקיי.
דבר איתי, יש לי טיפים. טוב, יש חשבון טיק טוק של ספורטאי שחקן רוגבי שנמצא באולימפיאדה כרגע. והוא כזה מראה מלא מאחורי הקלעים, זה ממש נחמד.
שאני אחת לזה בטח יהיה הטיק טוק של ג'ייסון סיגל שלא עבד פה,
שמופיע באולימפיאדה.
מה רואים?
רואים אותו, הוא מראה איפה הם ישנים ואיך נראה הכפר האולימפי,
כאילו מאחורי הקלעים כזה, yeah. מתוך חוויית הספורטאי ולא yeah. התקשורת המסקרת. זה יפה, חמוד.
אז כל החשבון שלו כזה, זה ממש נחמד.
כן. מה עוד?
אני לא יודעת איך לא דיברתי פה עדיין על, על אביתר. זה בחור ישראלי שלדעתי יש לו הכי הרבה עוקבים בטיק טוק בישראל, יש לו איזה 6 מיליון עוקבים. כל החשבון שלו מבוסס על היחסים שלו עם כלבת הצ'יוואבה שלו ניקי, שהיא פשוט כועסת עליו. זה פשוט כל כך מטופש ומצחיק, כאילו כל תקשורת שלו איתה היא פשוט נוהמת עליו, והיא הכברה קטנה כזאת, וזה כאילו, הוא מדבר באנגלית רצוצה כזאת, זה גם מצחיק, כי יש לו מלא עוקבים מכל העולם.
אוקיי, בוא נראה אותו. מיסטר אביתר.
ימי.
וזה כל הסרטונים, כאילו שהיא עוד שנייה הורגת אותו.
איזה נורא זה שכלבים הם ככה עצבן.
כן, הקטנים תמיד. זה מצחיק מאוד ויש לו כאילו מלא כאלה.
כן.
טוב, חגית.
אין לנו זמן עוד אחד?
לא, צריך להפסיק את הרוסט.
בדיוק, תסיים. תסיים הרוסט.
אוי, אבל אני אוהבת אתכם מאוד.
גם אנחנו אותך. תודה רבה חגית.
ביי.
בוקר בבית בחסות דורון מיד 2, העוזר האישי החכם. שלחו לו הודעה בוואטסאפ והוא כבר ידאג שלא תפספסו אף דירה שווה. חפשו דורון בגוגל.
הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו לנו מהו הטרנד שנפלתם בו בעיצוב הבית. כל אחד יש כזה, שבנה, שעיצב, שאמור
לך יפה. אמור לך זה גם קלאסי, זה על זמני, ועכשיו אתם פשוט גרים בתוך בריקים, כל מסביבכם בריקים.
בריקים, או שזה משהו שצריך לתחזק כל הזמן.
נכון.
זה פעם וחצי שנה, אני חושב...
ובעצם אתם מוצאים את עצמכם כל היום, תחזקים את זה...
טרנדים או משונים או תובעניים שנפלתם
מהם. כן, שבדיעבד הם פשוט מכוערים.
כן. בעיצוב של הבית, באדריכלות שלו אולי. שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399. תקבלו 300 שקלים לקניות. אם גם לכם נמאס מהדירה שלכם, תנו לדורון מיד 2, העוזר האישי החכם, לחפש עבורכם דירה אחרת יפה יותר. 054-999-4399. בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה קורה?
מה העניינים?
כל טוב. אז אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותשתפו אותנו בטרנדים העיצוביים שנפלתם בהם, עם אלה דברים שבדיעבד מובנים כרעיון גרוע, מכוערים, דברים שאתם מתחרטים מאוד שעשיתם.
דברים כמו שאמרת שבאמת אתם תקועים איתם עכשיו ברמה של תחזוק, של מי צריך היה את זה.
היי.
וואטה.
וואה, חיפוי עץ בחוץ. כן. ג'היינם.
זה יפה נורא.
יפה.
זה באמת יפה.
זה גם לא נראה יפה כבר, כי שאתה לא יכול לתחזק את זה. באיזשהו שלב זה כל ה...
עץ הוא דבר חי.
בדיוק. וגם הגוון האפור שלו הוא יפה. לא. הוא רוצה את החום.
כן, אליל. כשעברנו לבית החדש, היה טרנד של גג זכוכית פתוח לשמיים, ואז הבית מואר מלמעלה, בנו מפלס מאחורינו, בניין קומות, ויש הרגשה שהם רואים אותנו כל הזמן מלמעלה.
וואו, לא חשבתי על זה, שעל התקרת זכוכית, על הסקיילייט, בעצם יש בניין שצופה אליכם ממש מלמעלה.
עשו סאנרוף בבית.
כן.
אפשר, אבל יש אגב מדבקות כאלה, גיליונות מדבקות שעושות את הזכוכית לחלבית, אז לפחות יהיה אור.
שמה פאקינג אגלי.
יהיה אור, אבל לא...
אז עדיף להחליף את הזכוכית באיזה זכוכית, או זכוכית סבתא, או זכוכית מחוסמת.
אבל זה עלויות. פה יש לך את הזה, אתה שם את זה, זכוכית נהיית חלבית, וגמרנו. אתה לא מסתכלים עליך מקומה 4, שאתה הולך עם תחתונים, המקלחת למיטה שלך.
שמה מגעיל, אבל מאוד. המדבקות של החלבית.
זה אותו דבר, כמו פשוט לקנות חלבית.
באמת? זה לא מתקלף אחרי איזה זמן ונהיה...
לא יודע,
שמחה
גשה.
נו, כן.
עשינו מדפים קטנים על קיר ענק עם מלא צמחים מטפסים, זה נראה מהמם, אבל התחזוקה של זה עם ההשקיה נוראית, מטפטף על הפרקט למטה כל פעם שמשקים.
קיר ירוק.
אז תדע לך שהיום אנשים עושים קיר ירוק עם צמחים מלאכותיים, שזה כאילו אתה שומע את זה ומיד יש חיית...
לא, לא, יש דברים יפים.
ואני ראיתי וזה נראה פשוט ממש 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 יפה.
יש שדרוג גדול בתחום הצמחים המלאכותיים.
יש חברים שעשו את זה... תקשיב, זה נראה מדהים.
אליקספרס, זה נהיה משתלה של צמחים מלאכותיים.
מה אתה אומר?
כן, כן. כל מה שכל מיני חנויות מוכרות לך במאות שקלים, זה אותו דבר, זה $3 כזה. יש לך שרח כזה יורד למטה. כן, כן, צ'קט.
מה אתה אומר? כאילו הבכיחה מתנקש אצל צמחייה.
נו, בבקשה, לך למשתלת...
רוצח. עשינו לפני חודשיים...
קפוץ אל הגנן אלי.
אני עושה, יכול שאני אעשה את זה.
עשינו לפני חודשיים מטבח שחור לגמרי, זה נשמע מהמם, אבל הלכלוך נראה על זה הרבה יותר, הרבה חומרי ניקוי לא מתאימים, והילדים כבר הספיקו כתמים צבעוניים על האי. טעות חיינו.
אני גם לא כל כך חושב שזה... אבל אנשים לא אוהבים את זה.
מטבח שחור. תראה, בסוף דברים שעבדו באייטיז הם
באייטיז, אבל היה הכי מטבחים חום,
כי זה המכונה פרקטי.
פרקטי, גם להורים שהיה בבית מטבח פרקטי. בכלל יחסית לאנשים לא פרקטיים, חתכת בית פרקטי היה להם.
כי הטרנדים של, אתה יודע, 20 שנים האחרונות, אם זה מטבח נורא נורא לבן או מטבח נורא נורא שחור, בסוף על הלבן אתה רואה כל כוס קפה.
זה לא נורא מהחומרים.
חי, וזה... כן.
אבל זה בגלל המשטח, זה לא בגלל
קוריאן לבן, זה דבר שסופר. אם אתה לא קצת עובד בו, אז אתה...
צריך לעשות שיש.
וגם שיש לבן זה דבר שסופר המון דברים, מספיק שעומדת כוס קפה וקצת מהשוליים של הנוזל.
אבל אצלי על השיש
הוא לא לבן לבן, אבל
בדיוק, הוא לבן עם ורידים, הוא קררה
פרקטי.
עשיתי אותו כי הוא הכי יפה, ואני אומר לך שהוא ממש אחלה, מסתדר טוב עם כתב. אני אדם ששופך קפה, הלו אני אדם שדברים, קפה אף לא מהידיים באופן קבוע.
משטח בוטשר על ארון המקלחת עם קיור מונח במקום שיש או קרמיקה, צריך לנקות כל טיפת מים כדי לשמור על העץ. ציוד של תחזוקה מתאים רק לחולי ניקיון. ג'קוזי בגינה, בשנה הראשונה נעשה בו שימוש רב, מאז בעיקר מנקים אותו ומוציאים הון על חשמל כדי לשמור על חום המים.
ג'קוזי, אני מודה שזה יכול להיות כיף, אבל אני לא שם. אז אני מציע, לא, זה מגליל אותך כי זה בצימר. לא,
זהו, בצימרים זה דוחה, כמובן. אתה חוטף בג'ט של, ג'ט של זרע.
זה, אבל, אבל זה, באופן כללי, ג'קוזי זה בריכת פינגורים.
אבל, אבל משפחתי.
באופן כללי, אני לא רוצה. יש שם יותר מדי משהו עם נקבים.
אתה חושב על הסיטואציה, נשב חורף עם כוס יין בחום וזה, פעם אחת, אז אתה רץ, התחיל גשם, אתה מחליק בכניסה לבית.
לא, גם אתה יושב בג'קוזי עם הבת זוג, אתה יושב עם שתי בנות זוג, כן? אחת יותר של השיחה, השנייה של התכלס.
כן. בדיוק.
ותכלס מסוג מאוד מסוים שלא כולם בכך אוהבים.
חד פרקטית.
חד פרקטית. בדיוק. כן.
הלכנו על טרנד של חומרים טבעיים בלבד, ולכן כל המטבח והסלון מרוצפים בעריכי בטון. חשבנו שהתחזוקה תהיה פשוטה, אבל בפועל רצים אחרי כל דבר חומצי שנשפך.
חומרים טבעיים זה הכי יפה. מה לעשות?
נכון.
יפה. אבן, בטון, עץ. הכי יפה. מה תעשו? אבל מה, בטון מורטון מוחלק, אנשים סובלים מזה, נכון? לפעמים. זה נורא תלוי בגימור.
זה גם מקבל הרבה קטעמים, זה גם נהיה סדקים וחריצים.
שזה בין היפה.
גם אני חושב שזה יפה. אבל אז אתה עושה ספונג'ה, והמים נכנסים.
אבל אם הוא מאוד מאוד משומן כזה.
אז זה עבודה. שוב, אלה דברים שצריך לתחזק אותם.
בסדר. גם פרקט אתה מתחזק.
לא כזה. מה אתה מתחזק בפרקט?
אתה צריך לעשות אחת לאיזה שנתיים, שלוש.
מה?
לעשות עוד שכבת שמן.
אני בחיים לא עשיתי. לא, על דק אתה עושה שמן בחוץ.
אני מדבר פרקט בתוך בית. אני משאיר פעמיים.
מעולם לא.
שימנתי.
זה פרקט טבעי, כאילו לא.
אני מצליח. כן.
בצד גיסתי המעצבת יש לנו אח בסלון, תופס מלא מקום, בפועל אין בכלל ימים מספיק קרים בישראל, זה סופר מזה.
אח או חמין?
אח. אח. לא מפעילים אותו בחיים וזה תקוע.
כן, יש שם פנטזיה כזה של טאונהאוס.
שם מסביב לאח, רצנו לג'קוזי ונכנסנו פנימה לאח.
כן.
בחורף, כאילו גם בימים כאלה של 40 מעלות עם 200% לחוט.
כן.
אבא שלי בנה חומה מקורקר עם מלא צדפים מהים, והיום היא חצי מתפוררת, מלוכלכת, דורשת תחזוקה כל שלושה חודשים.
כי מה זה היה בסידני אלי הזה? זה אנשים שאין להם בית עושים את זה, לא? נכון, זה במקום בית, זה לא בבית. נכון?
זה מסוג התחביבים האלה ש...
צדפים?
זה כאילו גובל בתימהונת.
עברנו לדירה חדשה, אדריכל תכנן את התאורה בבית.
אז תשים זפת, אולי תשים כל הגר, עצות גם. יותר בים.
או מתקן לשטיפת רגליים.
ממש, תשים איזה מתקן לשטיפת רגליים. בדיוק. שזה נחמד דווקא. תאר לך בכניסה הביתה היה מתקן לשטיפת רגליים, ולא מכניסים חול, בוץ, זוהמה. רעיון.
נכנס רק עם רטוב, כל מי שנכנס אליך הביתה.
נכון, נכון, כן.
אדריכל תכנן את התאורה בבית, עכשיו יש לנו מיליון מנורות בסלון במטבח, ואיתה מיליון מתגים שגורמים לנו להתייאש, ולהפעיל רק מתג אחד בכל פעם.
מה הייתם מתייאשים? מה, מה, מה? מלהדליק את האור.
שיעשו להם מלא תאורה ומלא...
ומעכשיו צריכים כל פעם להפעיל מלא מתגים.
אני מכיר את הבעיה. זה... אבל אם... טוב, עושים חשמל חכם, אולי אפשר לשלוט על זה בצורה יותר מאורגנת. על המון הדלקות.
אבל עכשיו להחליף מהזה לחשמל חכם.
יש היום תוספות.
בגדול תמנע מהילד השכלה גבוהה.
לא, 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 יש היום, התחום מאוד התקדם. אתה יכול לעשות היום דברים מאוד יחסית ממש ממש בזול. ממש, כן. להחכים את הבית.
כולל עם כפיים?
כפיים זה כבר שליטה קולית, אגב.
יש לך כזה?
לא, אני מדבר אליו אבל. לגוגל והוא שולט על המערכת. חבא פה, תדליק שם.
אוקיי. כן.
הכנתי שולחן סלון מקרטון, הצבתי אותו עם חור באמצע כדי לייפות את זה עם מציץ נחמד, בפועל מעולם לא שמתי שם מציץ, יש לי שולחן, יש שולחן שמכל מקרה...
בפועל זה קרטון, בפועל הדרך ידע לייפות את זה, לשים את זה בפח.
בקרטוניה, סליחה, אנחנו לא זורקים קרטונים לפח.
נכון, סליחה, אתה צודק. שולחן מקרטון? אמרנו גם באיזה טרנד נפלת, מתי יש, זה היה טרנדי.
יש ריהוט מקרטון עכשיו, זה משהו מאוד...
גם לילדים, כל מיני כיסאות קטנים שאתה...
שמה זה, שזה נראה אחר כך כמו במבוק, אחרי שזה מעובד ועשוי?
לא, זה נראה...
או שזה ממשיך לראות כמו קרטון?
לא קרטון חום כזה, אתה יכול לזה צבוע, זה, אבל זה...
זה נראה כמו עיסת נייר, מסכות קומדיה דל ארטה?
לא, זה חזק.
אתה יכול להראות לי ראית מקרטון?
יש, אתה יודע, זה תחום מאוד מאוד מתפתח ברמה של, ככה נגיד, לבנות בתים בעולם השלישי למיליארדי אנשים שאין להם בית ואין להם מיטות ואין להם כאלה.
אז אולי זו מזינה מעולם השלישי?
יכול להיות.
אגב, גם עכשיו, בכפר האולימפי ביפן, המיטות של הספורטאים הם מקרטון.
הנה, אני רואה, זה נראה לא רע.
כן.
לא טוב גם, אבל. כן.
אז ביפן עכשיו בכפר האולימפי, המיטות של הספורטאים בכפר האולימפי הן מקרטון, מתוך איזושהי מחשבה גם עיצובית, וגם שלא יעשו סקס על המיטות, כאילו זה אמור לקרוס כשיש שני אנשים על המיטה.
אוקיי.
מה עשתה לבחרת הבייסבול הישראלית של שום? צילמה סרטון שעולה שחקן אחד על המיטה וקופץ, והיא לא קורסת, ועולה עוד אחד ועוד אחד, והצליחו להעמיד 9 סוסים על המיטה, עד שהתחילה ככה להתנדנד. ננזפו על ידי ראשי המשלחת, פרסמו התנצלות, וכו' וכו'.
למה לא רוצים אבל שיעשו סקס?
קורונה.
אוקיי.
כי כפר אולימפי, לא נעים להגיד, בכל אולימפיאדה שהיא,
זה די בצולה.
בוודאי, יפה, נו מה זה? מה לא? איפה כינסת בני אדם
צעירים?
הרבה, נגיד חוץ מבית כנסת.
מלאי אנדורפינים מכל העולם, כולם חטובים ובאים עם הדופק ובאים עם הזה וזה, אחרי שנים של משטר אימונים קפדנים, והם באים ומתפרקים. חלקים אלפי קונדומים בכפר האולימפי. אז למי אנחנו ניתן את הפרס שלנו? 300 שקלים לקניות? מתנת דורון מיד 2, אם גם לכם נמאס מהדירה שלכם, תנו לדורון מיד 2, העוזר האישי החכם, לחפש עבורכם דירה אחרת יפה יותר.
אולי לאיש שעכשיו מציץ למגדל?
כן, שהם בנו גג זכוכית.
גג זכוכית?
יס, חלון גג.
הלאה נדן.
הלאה, בוקר טוב.
מה שלומך?
בן רגמור, מה נשמע?
בסדר.
יופי, אתם בשלים ומוכנים, ארוכים?
ארוכים, ארוכים, ארוכים לחלוטין. ספר עדן, 4 אידיוט רכילות, אחת מני שקר, בבקשה.
אחת מני שקר, שקר גס. הסיפור הראשון זה שמיכאל צ'רנוי הוקף במכס בכניסה לישראל, כי הביא איתו במזוודה קוויאר, דגים וירקות.
פורסם ידוע.
פורסם ידוע, ופורסם בתחילת השבוע.
חברים, אני מלקט את, אני לק את הקוויאר והירקות
בכל השבוע. ממש, אתה עושה בסט אוף, אבל...
זה בסט.
אז אנחנו על 3, תביא את השני.
אני ברצף של אייטמים שאתם כבר יודעים, זה מצער מאוד. הסיפור השני זה שעמותת אור ירוק גהרה בלי גרינר, והפעם כי היא התאפרה בזמן סטורי שצולם בתוך כדי נהיגה.
כן, מה זה התאפרה? זה גם קרה, כן.
אולי קרה בעבר, אולי זה לא קרה מעולם.
קרה עכשיו. היא התאפרה תוך כדי נהיגה, וכמובן הכל מצולם בלייב, פייסבוק.
זאת אומרת, ראית את האייטם?
בהחלט.
אוקיי.
כן, כן.
אז זה פשוט יהיה היום ספשייל אייטמים שאתם כבר יודעים, זהו, לשם אנחנו הולכים.
אלה, אם כן, עכשיו יהיו שניים שנצטרך להחליט ביניהם, ואז כאילו נכון לסיכום, וזה יהיה מדהים. זה בעצם יהיה מדהים אחרת.
ואני תוהה אם הבעיה היא בך, או בנו, שאנחנו
צורכים את העיתון מדי יום.
צורכים יותר מדי אינפו and bad info.
בקיאים מדי, גוסיפ גרל 2021, זה אתם.
אנחנו, כן, אבל זה...
רק שאתם יותר טובים כי הסדרה נוראית.
מה, גוסיפ גרל 2021
הצדרה? רגע, אתה שמעתי שהיא לא נוראית, שזה שונה מאוד מהמקורי, אבל...
שונה מאוד מהמקורי, אבל לא בצורה טובה.
אוקיי.
המקורי בעונה הראשונה היה
מהמם.
מהמם.
נהדרת, אבל הנה אנחנו היום. הסיפור השלישי זה שלוסי אריש טענה שדנה זרמון והבן זוג שלה העתיקו את השם אדם שנתנו לבן שלהם, כי זה גם השם של הבן של לוסי וצחי.
לוסי אריש טענה להעתקה, כן.
והסיפור הרביעי והאחרון זה שסשה גרישקוב, היה פה כאילו מכשול לשוני קשה מאוד, נישאה בחוות סוסים בסוף השבוע שעבר, והאורחים התבקשו להביא בעצמם את האוכל.
סשה גרישקוב עם כוכב נולד
2,
כוכב נולד 2, כוכב את השיר שלנו לאיזה 5 דקות שלמות.
והיא נישאה בחוות סוסים, והאורחים התבקשו להביא את האוכל שלהם בעצמם.
כן, זה היה הקטע של החתונה, או שזה קטע שהמצאתי לגמרי, בשביל הזכות להגיד סשה גרישקוב בשידור.
ועכשיו אנחנו צריכים להחליט בין שני האייטמים, האם לוסי אריש טוענת להעתקה, או שסשה גרישקוב ניסה בחוות סוסים
להבאת מזון מהבית.
זה שקר.
השקר הוא
לוסי אריש.
אני גם באתי להגיד. לא נעים להגיד, אני יודע ש...
דנה זרמון קרא לבנה אדם.
וזה חלק מטרנד האדמים בביצה.
זה טרנד האדם בביצה. אבל לא נראה לי שלוסי אריש תטען להעתקה ותכעס, מה אכפת לה?
לא, טענה חברית, טענה מתוקה כזאת.
מה שקר, מה שקר?
אז אתה יודע מה, אז אני, כמובן לא נשאר לי ברירה, אני אלך על סשה גרישקוב.
לא הייתה ברירה בסוף, התקפלתם. השקר היא, הוא, היא, הוא, לוסי אריש.
בטח.
נו, בוודאי.
היא
הייתה
מי כמוה תפרק. היה גם הייתם שלם על שלושה אדמים, נדמה לי.
כן, יש עוד אחד ששכחתי מזה. אבל יש עוד אדם שנולד לאחרונה.
בא לי לרוץ בראש אל הקיר. כן, אולי יעשה ריסטארט, כאילו, אתה יודע, כמו עדכון האביב של מייקרוסופט כזה.
אולי כאילו זה גם ינער החוצה את המידע המיותר וישאיר רק את מה שחשוב.
כמו שאומרים, אני מוכר את הבית, כל מה שלא מחובר לקיר, הולך.
הולך. חולת הדירה כולה.
תודה רבה לך, עדן.
פנו מקום לגוסיפ גרל 2021.
כן, שלושה פרקים כבר יצאו.
כן, אנחנו כבר בזה. לא, שלושה פרקים.
אחת שעוקבת. תודה.
יאללה, ביי.
ביי. אז זהו, סיימנו את השבוע שלנו, נתראה שסוף שבוע נעים, נתראה ביום ראשון בבוקר.
ביי. בוקר טוב.